שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב חברות, בוקר טוב חברים. עכשיו התפרסם שחסרים כמות עצומה של פסיכיאטרים בארץ, גם פסיכולוגים. לפסיכיאטר אתה צריך לחכות לפעמים דרך קופות החולים חצי שנה. אני אומר את זה כי עושים הכל כדי להטריף אותנו. המצב מטריף כי היום אתה פותח חדשות או מתבונן בעיתונים או רואה טלוויזיה. רגע, מה קורה? טראמפ אמר כל החטופים עד שבת. מה זה כל החטופים? האם זה השלושה של שבת? האם זה התשעה של סוף השלב הראשון? האם זה כל 76 החטופים? מה המטרה בישראל? מה המטרה האמיתית של טראמפ? מה אומר על כל הדבר הזה החמאס? ואתה שומע את טרטור השרשראות שמגבה ומחזק ומאיים. אם לא, אז. זהו, זה המצב. זה המצב. האם האימור, האם מה שקורה, האם סוג הלחץ הזה יסייע? ימים יגידו, אין לנו הרבה זמן, שבת בפתח, עוד מעט. נעבור עכשיו אל רינה רחמים. רינה רחמים בעצמה נמצאת במרכז החיזוי בבית דגן. רינה, בוקר טוב לך.
רינת, בוקר טוב.
אמרתי רינה? רינת. כן, רינתי, רינתי, רינתם, רינתכם, רינת. רינת, תקשיבי, קמתי הבוקר והתבוננתי בשמיים והייתי בטוח שענני גשם עזים התקפו אותי כי כך הייתה התחזית, ובינתיים כלום, מה קורה?
העננים כרגע מסתדרים יפה בחופי הים, מול חופי הים התיכון, ובשעות הקרובות גשם אכן ייכנס בעוצמה כזו או אחרת. גשם יכול להיות מלווה גם לפרקים בסופות רעמים. אנחנו נרגיש גם, בעצם היום מערכת הגשם מתחדשת, היה לנו כזה on and off כל השבוע, היום התחדשות, מזג אוויר קר, טמפרטורות נמוכות, שלג בחרמון. אפילו לקראת הערב אנחנו יכולים לקבל שלג קל גם בפסגות הגבוהות של שער הרי הצפון. אבל הגשם כבר תכף מתחיל כבר במישור החוף הצפוני באזור חיפה. אנחנו כבר רואים סופות רעמים מול החוף הצפוני, ובשעות הקרובות זה ייכנס גם לאזור גוש דן, לאזור הרי ירושלים המרכז בשעות היותר מאוחרות של היום. אפילו חשש לשיטפונות באזור מדבר יהודה וים המלח היום.
רינת, בהשוואה, זה כמו היום הסוער שהיה לנו? זה כמו הימים האחרונים?
לא, זה לא סוער, זה לא עם רוחות חזקות, מה שהיה לנו במערכת הקודמת, אבל בהחלט יום של גשם שיכול להיות לפרקים חזק, לפרקים יותר חלש, יום של חורף.
יום של חורף טיפוסי.
בדיוק. המערכת הזאת נחלשת כבר בשעות הערב והלילה. עדיין יש סיכוי בלילה לשלג קל בפסגות הגבוהות של הרי הצפון, אבל מערכת הגשם נחלשת. מחר עד שעות הצהריים יכול להיות לנו טפטוף, גשם קל, בצפון ובמרכז הטמפרטורות מחר עדיין נמוכות. בשישי שבת אנחנו כבר ללא גשם. סוף שבוע יהיה יותר... פחות עננות, מזג אוויר הטמפרטורות קצת יעלו, אבל עדיין אנחנו נרגיש טמפרטורות של חורף.
ציפור קטנה, חשה לי שלקראת סוף שבוע הבא, או אמצע שבוע הבא, מחכה לנו מערכת נוספת.
לא, זאת אומרת, יכול להיות שתהיה איזושהי מערכת גשם נוספת, אבל אני לא יודעת אם היא תהיה רצינית, זה עדיין לא כל כך ברור, אנחנו צריכים לעקוב, זה עוד מוקדם לדעת.
רינת רחמים, תודה רבה לך, בוקר
תודה
טוב.
תודה ושיהיו בשורות טובות.
אמן. אנחנו כאן רדיו תל אביב 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5 ומאזיני רדיו דרום ורדיו 5 ורדיו גלי ישראל ושאר התחנות שומעים גם שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, איתן בקמן כאן ברדיו תל אביב, אבירם מויאל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. תודה ליעלי בלכטר, הכל בסדר? כן, הכל יופי, יופי. עוד רגע, החידליק שלנו, ולפני זה סיפור הבוקר. אמרתי לכם הבוקר שקשה להבין מה קורה, או ליתר דיוק, מה יקרה, ו... והמוח לא מוצא תשובה, ויש איזו רמה של אימור, של לחץ שאין לדעת לאן יוביל. וזה הזכיר לי קצת את... הזכיר לי את שפן, מתוך פועדוב, כי... אז בואו תשמעו כמה שורות על שפן, כפי שמצטט אותם יעקב רז, פרופסור יעקב רז, בשיחות מטורפות. דברים חשובים. פו וחזרזיר הלכו לבקר את שפן ביום חמישי אחד. באנו לאחל לך יום חמישי שמח, אמר פו. למה? מה צריך לקרוא ביום חמישי? שאל שפן. ואחרי שפו הסביר, אז שפן שכל חייו היו מלאים דברים חשובים, אמר, אני חשבתי שבאמת באת בגלל משהו. התיישבו לקבל איזה... ואחרי זמן מה, הלכו להם שוב. הרוח הייתה עכשיו מאחור, ולכן היו צריכים לצעוק. שפן הוא פיקח, אמר פו מאוהר. כן, אמר חזרזיר, שפן הוא פיקח, ויש לו שכל. כן, אמר חזרזיר, לשפן יש שכל. הייתה שתיקה ארוכה. אני חושב, אמר פו, שבגלל זה, בגלל שיש לו שכל, הוא לא מבין אף פעם שום דבר. ופרופסור אז מוסיף עוד כמה שורות. הילד אומר, אני מטוס, פורס ידיים, ואתה מחייך בסלחנות, טועה, מתי הוא יצא מזה? הוא כבר בן 10. והילדה חותכת בסכינה את היתריות לשניים ואומרת, עכשיו יש לי כפליים מטריות. ואתה מחייך בסלחנות ומסביר לה שיש לה אותה כמות. האומנם? האומנם? זה סיפורנו לבוקר, והרי חידתנו, החידליק שלנו הולך כך. לאדון המשובח דרוש חיתול. כן, כן, לאדון המשובח דרוש חיתול. את התשובות הם שולחים ל-0552-102-102, 0552-102-102, והפרס זוג כרטיסים לצלילי קסם עם ניצה שאול בתיאטרון צוותא, בשבת ה-22 בפברואר. שוב, סדרת המופעים המיתולוגית לילדים עם מופע חדש ושובה לב בשם עצו, רצו, השירים, זה מבוסס על השירים הנפלאים של מרים אילנצ'ה, שטקליס, כולל זמרים רגדנים ומצגת וידאו מרהיבה. לאדון המשובח דרוש חיתול, 0552-102-102, לשם במסרונים. ובואו נצא לדרך עם ידיעות אחרונות. ברקע המשבר במגעים עם חמאס, העלאת כוננות בפיקוד דרום. המטרה בישראל לא לסגור את הפתח לעסקה. אחרי הגיבוי מטראמפ, ישראל מציבה אולטימטום לחמאס, החזרת חטופים או פיצוץ ההסכם וחידוש הלחימה. המסרים שיצאו אמש מהצמרת המדינית לא אחידים, וגורם ביטחוני טוען העמימות מכוונת במטרה להשאיר על השולחן את האפשרות להמשך המתווה. משפחות חטופים, אסור ללכת אחורה ולתת להם להינמק בשבי. תקשיבו, המשפחות הם... טוב, אני לא צריך להגיד לכם, אתם... זה לא רק המשפחות, זה אנחנו. המחשבה הזאת והטלטלה הזאת של כן תהיה עסקה, לא תהיה עסקה, כן ישוחררו, לא ישוחררו. מי בשבת? מי בשבת הבאה? אולי בכלל לא. אולי עוד פעם מלחמה, אולי... אפשר להתערף, הם עוברים את זה כבר כמעט שנה וחצי. איך עומדים בזה כשיקיריך, הקרובים ביותר, אהוביך, נמצאים במצב שעכשיו, שתמיד ידענו, ועכשיו גם ראינו? סימה קדמון כותבת, למי להאמין? כל אחד יכול לבחור למי להאמין, למה שנתניה אומר בקולו, או למה שהוא מדליף תחת שם הקוד הידוע. ההחלטה בקבינט הייתה היחידה שמתקבלת על הדעת, לא לעשות צעד פזיז שלא נמצא את עצמנו במקום שאנחנו לא רוצים להיות בו. מצד אחד, לא לאמץ באופן רשמי את הצעת טראמפ, מצד שני, לא להרגיז אותו. ואז הגיעה הביקורת מצידו של סמוטריץ' וההודעה מהגורם המדיני. לנתניהו, כך סימה קדמון, לא אכפת שהעסקה תתפוצץ. כל פיצוץ כזה מעריך את ישיבתו על כיסאו, שלא לדבר על הערכת משפטו הבלתי נגמר. אבל הוא לא היה רוצה להיראות כמי שפוצץ את העסקה. ברור שאם לא תהיה הליכה ברורה והחלטית מצידנו לשלב ב' ושלא יהיה ברור להם שחזון טראמפ נגוז מהעולם, הם יפסיקו לשלם בכסף המזומן שיש להם החטופים שלנו. וככל שאי הוודאות והבלבול גדלים, הנטייה לבזבז את המזומן הזה תלך ותקטן, כך מסיימת סימה קדמון את המאמר שלה, שאנחנו עושים לה פה עוול וקוראים רק את חלקו. רון בן ישי, זו לא קריסה. המצב לעמיתו בשטח הוא שאם ישראל תפתח בפעולה עצימה ברצועה, לפחות חלק מהחטופים ייפגעו. את זה אומרים גם בכירי הביטחון. לכן אפשר להעריך שעד ליום שישי, אז אמורים להימסר שמות המשוחררים, המשבר יבוא על פתרונו בדרכים דיפלומטיות, וצהל לא יצריך לממש את האיום הגלום בנוכחות המוגברת שלו בשולי הרצועה. עמוס גלעד, אין תחליף למסע ומתן. ישראל הפקירה את החטופים בשבעה באוקטובר וחייבת מכל היבט, מוסרי, מדיני וצבאי, להחזיר אותם חיים. מראות הזוועה שלהם נחשפנו בשחרור האחרון הם הוכחה נוספת לכך. אין חלופה כרגע להחזרתם באמצעות מסע ומתן, ורק לאחר מכן ניתן יהיה לעצב אסטרטגיה לאימות עם חמאס עד להכרעתו הסופית. חידוש המלחמה בתנאים הנוכחים עלול לסכן את חיי החטופים. מפוני הצפון רשאים לשוב הביתה, ומתחילת מרס לא יקבלו מענקים למדינה, אלא שהמצב בשטח מאפשר בקושי את השיקום ההכרחי, והדילמה הזאת קורעת את התושבים. חוזרים לקרקע המציאות. פחות משלושה שבועות לתאריך שהגדיר צהל לשובם של תושבי הצפון לבתיהם, ולמעלה מ-64,000 עדיין חיים בחוסר ודאות, בין מערכת חינוך מקרטעת שאינה ערוכה לקלוט חזרה עשרות אלפי בני אדם, תשתיות רעועות שטרם שוקמו וערובות לא מספקות לביטחון, מפוני הגליל עומדים בפני סימני שאלה ללא מענה. כן, ולמטה למטה, חמל נחל עוז, שהוקם מחדש ברעים אחרי הטבח, הוא סמל של חוסן. לאורך כל המלחמה, התצפיתניות שיושבות בו לא הורידו את העיניים מגזרת עזה, בזמן המאבק להחזרת חמש החברות מהשבי, וכשהגעגוע למי שנפל בקרב ממשיך ללוות אותן כל יום. לאחרונה הצטרפה לצוות תוראי טליה אשרם, שבחרה להתגייס לתפקיד בעקבות נפילתה של בת דודתה שי אשרם, זכרה לברכה. חיכיתי לרגע שבו יושב בעמדה של שי וארגיש שלמה. כבוד בנות. אנחנו עוברים לישראל היום. גם כאן תמצאו כותרות דומות, נערכים לכל תסריט, לכל תסריט. צהל מגייס מילואים ומתגבר את כוחותיו בדרום. סוללות כיפת ברזל נפרסו ברחבי המדינה. נתניהו באולטימטום לחמאס, שחררו את חטופינו עד שבת או שנחדש את הלחימה. חשש לגורל הפעימה בסוף השבוע. ישראל וארצות הברית מחריפות את הטון מול חמאס בעקבות איומו לעצור את שחרור החטופים. סמוטריץ', נגמרו המשחקים, רק אש וגופרית. חבל שלא הרחת פעם אש וגופרית, סמוטריץ', אם היית מריח ריח של אש וגופרית, חסר לך קצת, אורח של דם, אורח של גביעות פזורות סביבך, ריח של מלחמה, היית רואה עברים קרוטים, אז יכול להיות שהיית חושב אותו הדבר, אבל היית מתבטא קצת אחרת, קצת אחרת. טראמפ על ארגון הטרור, הם חושבים שהם קשוחים, נראה עד כמה. חמאס ממתן את מסריו, מחויבים להסכם הפסקת האש. זעם באופוזיציה, לפיד נתניהו שוב מפקיר את החטופים. יש סיקור נרחב בעיתון על מה שקורה. אנחנו עם הפנים לשבת, בקבינט חיפשו דרך אמצע שבה לא ירדו מהדרישות שהציג הנשיא טראמפ, אבל גם לא יציבו אולטימטום שיפוצץ את העסקה. נתניהו, אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים, הפסקת האש תסתיים. השלב השני של העסקה, נתניהו, כרגע לא על הפרק. גורמים המאורים בדיון בקבינט אמרו אתמול כי נושא המעבר לשלב השני בעסקה כלל לא נידון. כרגע לצוות המסע ומתן אין מנדט מחודש להמשיך בשיחות לשלב השני. אני רק מזכיר, בשלב השני נמצאים חיילינו. חיילינו, חיילינו. הגיהנום שעוברים חיילינו הוא לא דומה לשום דבר. החטופים ששחרור עד כה היו בקייטנה מופלאה לעומת מה שהם עוברים. ולכן, לכן השלב השני הוא כל כך חשוב, ולכן אי אפשר, אי אפשר להוריד אותו מהפרק. להוריד אותו מהפרק, אי אפשר. כן, אז כמו שאמרנו, צהל מתגביר כוחות בסדיר ובמילואים, ונערך למגוון תרחישים במרחב עוטף עזה. טוב, מה עוד יש לנו בעמוד הראשון של ישראל היום? כתב אישום על הטרדת עד המדינה פילבר הוגש נגד יועציו של נתניהו. אוריך גולן ואיינהורן נאשמים בהטרדת מנכ״ל משרד התקשורת לשעבר, המקורב לראש הממשלה שנחקר בפרשת המסמכים, הדובר אופר גולן. נתונים עדכניים קובעים שיותר ממחצית הציבור אומר שהכיתוב החברתי הוא האיום המשמעותי ביותר על ישראל. וקצת כלכלה. לא תמצאו אופטימיות בכלכלה, כ-40% ממי שנתנו משכנתה עלולים שלא לעמוד בתשלומים. ובוא נבהיר, אם אתה לוקח משכנתה רצינית ואתה לא עומד בתשלומים, אז חלומך, חלומכם, פשוט נקטע, כי הבית יילקח מכם, או יאלצו אתכם למכור אותו, שזה מצב חברתי, אישי, שיכול להיות נורא, בעיקר לזוג צעיר בתחילת דרכו. מה עושים? מסעים, מקלים, מורידים לבנקים, יש רווחים פסיכיים, מורידים את אחוזי המשכנתא, מסעים, לא משאירים אותם לבד. מי שיתיר לקחת הלוואות ברמה הזאת, צריך, צריך לעשות, אם טעה, צריך לעשות עכשיו מאמץ לסייע. נחזור על החידליק שלנו, לאדון המשובח דרוש חיתול, את התשובות ל-0552-102-102, 0552-102-102. והפרס, כן, אבי מסדר לי פה את התשובות שלכם כדי שיגיעו אליי, הנה כבר אמיתי. מירי חזן מרמת גן, ג'ורג' ברייטמן מחיפה. יפעת בודין מנשר, אברת לוי מקריאת מוצקין, דאגן תמר הוותיקה מגבעתיים, דבורה ברק, נעריה, בוקר חמים גם לך, לורן ונגרטן מפתח תקווה, נתנאל כהל מיהוד מונוסון, מעכו, דניאל שטרית, מכפר ורדים, וואלה, צפון עכשיו מוביל, אהוד גלוסקה מכפר ורדים, ליאת טגוסקי מתל אביב, אביבה מאשקלון, הנה יש לנו מישהו קצת דרומי, וזל עובד מספיר, גם מי מהדרום וממרכז הארץ, מרדכי כהן מראש העין, מושב ניר עקיבא, מי בא משם? מי בא משם? משפחת סקירה. מושב, טוב, נסתפק בזה, כי כבר 6:25 פרסומות.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
בוקר טוב, חברות וחברים, אנחנו כאן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, וכל כך שמחים שאתם איתנו, עכשיו 6:29. תקשיבו, יש בארץ, אנחנו כל הזמן אומרים שסתירות נחמד מאוד, אנחנו צוחקים וזה לא מזיז לאף אחד, אז יש עכשיו גדעון לב מדבר שאחד הכלים המחשבתיים החזקים ביותר שיש לרשותו של האדם הוא הביקורת. ומחקר מדעי היה בלתי אפשרי בלי ביקורת, לא יכולים להשיג שום שינוי, שינוי חברתי, התקדמות תרבותית, אבל מסתבר שאחד הכלים הבולטים ביותר לביקורת זה הסאטירה. הסאטירה שמשלבת הומור בתיאור החולשות, הפגמים והסתירות בהשקפת העולם ובהתנהגות של מנהיגים וידוענים, ויש פה תמונה מתוך ארץ נהדרת. ונמצא שסאטירה משפיעה גם על המוניטין של אלה שאינם מפורסמים. לעתים אפילו הגחכה שלהם, אבל אם הם למשל דמויות כוחניות מאוד, זה עובד בהפוך על הפוך, באים לבקר ויוצאים נערצים. טוב, אנחנו עוברים על הכותרות של עיתון הארץ. הצהרות נתניהו וטראמפ מסכנות את המשך העסקה. צהל הודיע על גיוס מילואים ונערך לחזור ללחימה. אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים, הפסקת האש תיפסק, כך הודיע נתניהו. קרובי החטופים גלי וזיו ברמן קיבלו מהם עוד חיים. חיים לוינסון כותב, האימור הגדול. טראמפ חושב שהוא עוזר לישראל בהצהרות הפומביות שלו, הצהרה היא שהוא רק מפריע. נתניהו משתמש בו כדי לשמור על שרידות הממשלה. הצהרתו מאתמול שלא ימשיך במסע ומתן על שלב ב' ודרישתו לשחרר את כל החטופים עד שבת, משמעותן בפועל פיצוץ ההסכם וגדיעת התקווה של המשפחות. עמוס הראל משחק באש, נראה שטראמפ השתכנע שכדי להתניע את תוכניתו נדרשת תחילה הרחקת חמאס מהשלטון בעזה. אבל בדרך לשם עלולים למות חטופים ועימם חיילי צהל ואזרחים עזתים. לא ברור עד כמה אם בכלל הדבר מטריד את השניים. בינתיים הצבא נערך ברצינות לאפשרות של הסלמה וחזרה למלחמה. איום מהקפאת הסיוע נתפס במצרים וירדן כמשבר תקדימי עם ארצות הברית. מצרים פסלה את זה על הסף, ירדן אמרה שהיא תהיה מוכנה לקלוט אלפי ילדים, יתומים או חולים. גילי וייץ כותב, שופטי משפט נתניהו סימנו את הקו, מי שמחזיק בשלטון בקושי נשפט. כבר היו כאן שופטים שהרכינו ראש מול הכוח והשרר, אבל נדמה שבמצעד הקלון של חלוקת נאשמים לקסטות, השופטים שמנהלים את משפט האלפים קוטפים בקלות את המקום הראשון. אירועי השבוע האחרון רק מגדילים את הפער בטבלה. הנחות הסלב של השופטים החלו כבר בשלבים הראשונים של המשפט, כשאפשרו לסנגורים למרוח חקירות נגדיות ולעסוק במשך שעות גם בנושאים משניים. כשעלה נתניהו על דוכן העדים, העניקו לשופטים עוד הנחות ותחיות, ושלשום עליית מדרגה, השופטים הסכימו לקצר את הדיון, כדי שנתניהו יוכל להתייצב להצבעת אי אמון בכנסת, בלי לשאול שאלות. בשני הדיונים האחרונים, אמנם ניסו השופטים לגרום לנתניהו לקצר בתשובותיו, אך הם לא מצליחים להפעיל את סמכותם. אם זה יימשך כך, אפשר להעריך שהחקירה הנגדית של ראש הממשלה תסתיים רק בעוד חודשים רבים. טראמפ חוזר על רצונו להמשיך לכהונה נוספת בניגוד לחוקה, לא בטוח שהוא צוחק. כן, על מה עוד נזכיר להגיד לכם? שנשים בסרילנקה מתקנות את הנזק שעשו גברים לפוליטיקה. נשים שהביאו את הניעו את המחאה שהלצה את נשיא סרילנקה לברוח ממנה ב-2022, כעת כשהמדינה מנסה לבנות את עצמה מחדש, נשים הן אלה שמובילות את המאמץ לבסס מדיניות שתשמור על החברה מפני מנהיגים כוחניים ולעצב מחדש את התרבות הפוליטית. כן, אלה הם הדברים, ועכשיו בואו נשמע את מרסדס סוסה יחד עם ג'ון באז. גרסיאס על הוידה, תודה על החיים.
Cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La
מתי נוכל להגיד תודה על החיים בלי להחסיר פעימה? הזמן הייתי שומע את השיר הזה ושומע אותו שוב ושוב 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 ושוב. טוב, בוא נתבונן בכותרות. כן, מלך ירדן אמרתי לטראמפ, אנחנו מתנגדים להכירת פלסטינים מעזה. אמו של אבי נתן אור, שמציין יום הולדת שני בשבי, לא נרפה עד שנחזיר אותך. חמאס עדיין לא חוזר בו, זה ידיעה מאתמול ב9:30 בערב, והוא לא מתחייב לשחרר חטופים בשבת, מחויבות להסכם, הם אומרים. אמו של החטוף יונתן סמרנו אומרת, יקירינו נמצאים בידי אויב שמתעלל בהם נפשית ופיזית, אויב מפלצתי, ואנחנו באי ודאות בכל האספקט שקיים בחיים שלנו פה. יש 76 שבועים בעזה ועוד כמה מאות ואולי אפילו אלפים של שורדים. לא נותר לי אלא להמשיך להתפלל, לקוות ולייחל שהמשחק הזה במרכאות ייגמר מהר. ביקורו של אסיסי בוושינגטון נדחה עקב הצהרות ארצות הברית בעניין הפלסטינים. מלך ירדן, אמרנו, סער לשגרירי האיחוד האירופי, אם חיה חמאס לא ישחרר את החטופים, נחזור ללחימה. שר החוץ הירדני אומר, יש תוכנית ערבית מצרית לשקם את עזה בלי לעקור את הפלסטיני. אנחנו נסתפק בדברים האלה, ועכשיו.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
טוב, טראמפ מפליא לעשות בכל מה שקשור להריסת הסביבה והריסת כדור הארץ. ידידינו הגדול ביותר, במקביל, נפסיק את כל הפרויקטים הגדולים שעוסקים במניעת זיהום. עכשיו הוא חתם, תקשיבו מה הוא עשה, הוא חתם על צו חוזרים לקשיות פלסטיק. אני חושב שזה בסדר, הוא תיאר תיאור פלסטי, איך זה מעצבן בפה, הקשיות האלטרנטיביות שלהם, והוא אומר, בכלל השימוש, מניעת השימוש בכלי פלסטיק מתה. אין סיבה לחשוש מפני הנזק הסביבתי, הוא חזר ואמר. טוב, אני לא יודע כמה עיניכם תחו מלראות, אבל הוא מגיננו, תומך בנו, ובמקביל הורס את כדור הארץ בגלוי. אבל שנים הוא טוען שאין שום בעיה ומכחיש את השואה האפשרית. ולכן הצטנו, תנסו למצוא אלטרנטיבה לקשים פלסטיים, שתו ישר מהכוס או תמצאו את התחליפים. ועכשיו,
עצה אחת ביום.
אנחנו ביום רביעי, וביום רביעי יש לנו יום רביעי חייתי. בוקר טוב לסיגלית הרץ, מנכלית גן החיות התנכי.
בוקר טוב, בוקר טוב. כמה טוב להביא דברים אחרים, אה?
נכון, נכון, נכון. את איך להגיד לך, היא הבריחה שלנו, היא שכולו,
כן.
היא שכולו חן ושקט. היום אנחנו הולכים לדבר על, את מכירה את הביטוי רעבת הנוצות?
בוודאי.
בוודאי, לא יודע, אני מכיר אותו רק כמה שנים מודדות. רעבת הנוסות זה מה שאנחנו רואים כשהטווס במסגרת חיזורה ובמסגרת איזשהו מראה כמה הוא יפה וכמה הוא ראוי להזדווגות, הוא פורש את נוצותיו הצבעוניות לצדדים. אז הבטיחו לי שאת מדברת היום על טווסים.
נכון, אני אדבר על טווסים ואני אסיים בחידה קטנה לט"ו בשבט שתכף מגיע, אם תרצו, אז נשאיר לזה שנייה בסוף. וטווסים באמת אצלנו עכשיו כבר מתחילים, למרות שקר וסוף סוף הגיע לנו חורף, אבל כבר מתחילים להרגיש את האביב והפריחה, ובכל זאת החיות הן יודעות היטב ברגע שהיום מתארך שהאביב בפתח, והטווסים מתחילים אצלנו כבר להתארגן ולסרק את הנוצות ולהתארגן לפתוח את הזנב. אצלנו יש עשרות טווסים שמסתובבים חופשי בגן, המבקרים מתים עליהם, הם יפהפיים, וכמובן שהגננים שונאים אותם. אתה יודע למה הם שונאים אותם?
למה?
הם מאוד מאוד אוהבים לאכול פרחים, מאוד. ולמשל, יש מינים של אמנון ותמר, כזה פרח גינה יפהפה שאנחנו בכלל לא שותלים אותם, כי זה ממש תאוותם הגדולה. אז יש, אנחנו
מתכנסים. אגב, יש כמה שפים במסעדות מפונפנות.
נכון.
שמכניסים את זה לסלט בלי להסס, כן.
נכון, זה גם יפה וגם טעים. בכל אופן, יצור מדהים, והסיפור של הזנב הזה גם העלה הרבה שאלות של ביולוגים במהלך השנים, כי זה נראה הדבר שהכי מוריד את ההישרדות של המין הזה, של הטווסים. קודם כל, מאיפה בטבע? טווסים בטבע מגיעים מאזור הודו, דרום-מזרח אסיה, מסתובבים ביערות, בעבר כמובן הסתובבו ביערות, והתחילו בסחר עוד בתקופת התנך, כי ראו איזה אוף יפהפה שמאוד מאוד קל ללכוד אותו, הוא לא מצליח לעוף גבוה, ולכן התחילו לסחור. דרך אגב, יש סברה שאומרת שהתוק הענקיים שמוזכרים בתנ״ך הם כנראה היו טווסים שמלכת שבא הביא לארץ. זאת אומרת, זה באמת אוף שיפה לתת אותו בתור מתנה. כמובן שרק לזכר יש את הנוצות הנהדרות האלה, והוא באמת פותח אותם באביב, והטווסים הם טריטוריאליים. וכל זכר יש לו איזה שלוש נקבות שיושבות איתו בטריטוריה, הוא מתחיל ככה לפתוח להם את הזנב. הוא לא רק פורס את הזנב, הוא גם מקשקש ומרשרש עם הזנב.
נכון, נכון.
הוא עושה ממש ריקוד קשקשנים כזה, קסטנייטות כאילו, והן ארוסות מזה כל פעם מחדש.
סיגלית אבי בליקי, העורך שלי, נורא נהנה מהטווסים, אבל הוא מזכיר לי שיש לנו מסגרת זמן מאוד מצומצמת. אז אנחנו צריכים תכף לעבור לחידה.
אז משפט אחד על הטווסים, כן. תחפשו אותם, זאת העונה, ואחרי החיזור כמובן שהנקבות כבר מטפלות בפרוחים לבד, כי אין סיכוי שהוא יטפל באיזשהו אפרוח, זה לא יעזור. זאת אומרת, בקיצור, הוא טוב רק לרעבה, אבל כנראה שהוא עושה את העבודה שלו טוב. החידה...
ובאזורים אורבניים הוא בעייתי, כי הוא צורח בזמן החיזור.
מאוד. גם לא בזמן החיזור, כל השנה.
כל השנה הוא צורח, טוב.
כן, בהחלט. החידה, קצת עצים, מהו העץ שבעלי החיים בגן החיות הכי אוהבים לאכול? ואוכלים ממנו גם הכי הרבה.
מהו העץ שבעלי החיים בגן החיות הכי אוהבים לאכול? את התשובות, אתם מוזמנים לשלוח ל-0552-102-102. סיגלית, תודה רבה לך, גן החיות התנכי, תודה רבה לך, בוקר טוב.
יהיה יום טוב, ביי ביי.
שש בבוקר, רביעי חייתי. שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
שוב בוקר טוב לכם, עוד שנייה נדבר עם יוני צ'ונה, מנכ"ל אקדמיית מצמיחים, אחד באמת אחת העמותות החשובות שיש, אבל רגע קודם הדבר הבא.
פרסומת זהב.
סובלים יתר לחץ דם, סוכרת, מחלת לב או מחלה שדורשת מעקב רפואי? הכירו את רומיון, חדר המיון הווירטואלי שזמין בעבורכם 24 שעות ביממה ומאויש בצוות רפואי מקצועי ומיומן. הצטרפו עכשיו לתרומיון, כוכבית 6203, וחיסכו ביקורים לא נחוצים בחדר המיון, כוכבית 6203, כפוף לתנאי השירות.
ועכשיו נגיד בוקר טוב ליוני צ'ונה, מנכ"ל אקדמיית מצמיחים. בוקר טוב יוני.
בוקר טוב, בוקר טוב.
רק נגיד, קודם כללי, תכף ניכנס לפרטים, שמה שאתם עושים שם באקדמיית מצמיחים והעמותה, אתם פשוט מנסים להילחם בסיפור של חרם ותחייה חברתית ובריונות ברשתות. ואני אומר את זה כי נפל לידי איזה סיפור, אני לא יודע מה המקור שלו, שלפני שבוע הוא כל כך נורא וכל כך לא הופיע בכל הרשתות, שהוא נורא על... ילדה בשם אדווה מרים בת 13, שנסבלה מחרם, ובשלוש בלילה לבשה לבן, ונפרדה מאימא, וקפצה מקומה שישית. והיא כבר לא איתנו.
זה שובר את הלב, גם במלחמה, וגם בנובמבר שעבר. עדיין כאב וסבל שילדים גורם אחד לשני, בלי סיבה, בלי שהם קיבלו מספיק הכוונה, ממשיכה, ואנחנו צריכים לעזור בדברים האלה. ילדים לא נולדו עם הידע איך להסתדר בקבוצה, הם לא נולדו עם אמפתיה, אנחנו מלמדים אותם את הדברים האלה, אנחנו מלמדים אותם גם על הרשתות החברתיות. ילדים בעצם בדרך כלל, אם אני אגיד איזה מילה ככה, גם על מה שקרה שם ברשתות החברתיות, ונקדיש את הפינה פה לזכרה של אדווה, שילדים בעצם לומדים להתנהג בעיקר באמצעות חיקוי, חיקוי של התנהגות, אבל הם לא רואים את ההורים שלהם, והם לא רואים את המורים שלהם ברשתות החברתיות, אז הם לא יכולים לחכות אותם. אז הם בעיקר לומדים אחד מהשני. וזה משהו שאנחנו כהורים, אני גם אבא לשלושה, וגם אנחנו עובדים על זה 20 שנה באקדמיית מצמיחים, אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, שילדים לא רואים מבוגרים ברשתות, ולכן יש להם את הגירעון הזה בלדעת איך להתנהג. הם מקבלים מסרים, כן? תתנהג יפה, תהיה עדיף, כל הדברים האלה. אבל ילדים... בדרך כלל מתמודדים באמצעות חיקוי, שזה הדבר היותר חזק מאשר מסרים שהם מקבלים מבחוץ. מדברים איתם הרבה על סכנות ברשת, על בטיחות, על פדופילים, על בריונות, אבל הדברים הקטנים, כן? להוציא ולהכניס מקבוצות, להתעלם מילד, לראות שיורדים על ילד ולא להתערב. הם לא רואים את הדברים האלה, וגם כהורים אני אומר שמאוד מאוד חשוב לדבר איתם דווקא על הדברים הקטנים. והדבר שאתה יודע שהכי משפיע על התנהגות, זה לא שאומרים לילד תתנהג ככה, אלא שמספרים לו על החיים שלי. כלומר, איזה דברים קרו בוואטסאפ של הקבוצה שלי, או בקבוצת ההורים אצלנו, אם אני גאה בעצמי, שככה, אתה יודע, דליק, למדנו לא להגיב ברשת על כל דבר, נכון? אז לשתף את הילדים על מקרה שלא, שאני לא מגיב, לא באיזה ככה שבוע אחרי, אלא וואלה, אתמול היה ריב בקבוצת הורים ואני גאה שלא הגבתי, או אני גאה בקבוצת הורים שאמרתי, חבר'ה, בואו נהיה טיפה יותר חיוביים כלפי המאמצים של המחנכת, בואו נראה את זה בעין טובה.
החינוך כדוגמה אישית, דוגמה אישית, דוגמה אישית.
על החיים האישיים שלי, נכון. ולזכור שהם לא רואים. עכשיו, גם שהילד שלי מציץ מאחורי הגב שלי בוואטסאפ שלי, אז מה אני אומר לו? פרטיות. כלומר, גם שהוא מנסה להציץ וללמוד, אז אני אומר, תנסו קצת לוותר על פרטיות לפעמים, כדי לאפשר לילדים לדעת מה קורה בחיים האישיים שלכם ברשת, כי זה הדבר שהכי מייצר את ההכוונת התנהגות, שהכי מייצר את הערכים שאנחנו רוצים שיהיו להם. פשוט לשתף אותם על הערכים. ואתה יודע, דליק, מתי הם הכי מקשיבים לנו? מתי שהם לא אמורים להקשיב. אם אתה מכיר את התופעה באוטו, שאתה מדבר עם, עם מישהו מבוגר אחר, בת זוג או בן זוג, אז פתאום רואים שהילדים מאחור עם האוזניים למעלה. אז תנסו לדבר על מקום העבודה שלכם ועל החיים הפרטיים שלכם, גם ברשתות, גם על כאב שמבוגרים ככה לפעמים מגזימים אחד עם השני, כי כשהם רואים שאנחנו מדברים בינינו, ושהם לא אמורים לשמוע, אז הם מבינים שזה ידע אמיתי. זה לא המסר המעובד החינוכי לילדים. והכי חשוב, לשתף בפשלות. אם אני קצת מתבאס על עצמי, שכתבתי בלילה ברשת, שעוד פעם נכנסתי לאיזשהו ויכוח מטומטם על, על, על פוליטיקה או על משהו אחר, אז תשתפו אותם בדברים כאלה. כי אם אני אשתף אותם בפשלות, הם גם ישתפו אותם בפשלות. וילדים כל הזמן עושים דברים מטומטמים ברשת. זה חלק מלגדול. וכשהם עושים משהו מטומטם ברשת, אם הם יודעים שגם אני עושה דברים דבילים ברשת, שצריכתי לעצמי שאני לא אעשה, אז הם יבואו לספר לי. אבל אם הם מקבלים את הדמות שאני מושלם,
יוני, השיחה הזאת מאוד חשובה, אז אני כבר אגיד שבתום השיחה אתם מוזמנים להיכנס לגוגל, תכתבו אתר מצמיחים ותקבלו שם פרטים על סדנאות, על מה אפשר לעשות. ובכל זאת אני אבקש ממך, יוני, אבל באמת בחצי דקה שיש לנו שתי עצות. אחת, הורה שומע שיש בכיתה, לא הבן שלו, שיש בכיתה
חרם. לארגן את הקהילת הורים, ללכת לבקר את הילד המוחרם, לא צריך לבד, כמה הורים ביחד, הולכים, מייצרים נוכחות עם הילדים, זה מה שאנחנו עושים. הולכים, מייצרים נוכחות, עכשיו לא חייבים להיות החברים הכי טובים, אבל אצלנו לא משאירים ילד יותר מדי לבד, לא עושים חיים קשים לילד, כולנו ביחד. ולפעמים, אני אגיד, גם למורים, מגיע את הידע הזה, אנחנו מגיעים ומצמיחים, מצמיחים ומצמיחים ברשת, מגיעים לבתי הספר ומדגימים למחנכת איך אנחנו עובדים ישירות עם הילדים, גם על הדברים הקטנים ברשת, גם על לשבור חרמות.
יוני, אני מקווה שאנחנו עוד נוסיף ונדבר, כי זה כל כך חשוב. אני מזכיר שוב, אתר מצמיחים בגוגל, תשאירו פרטים, תקבלו פרטים על סדנאות, תלמדו. תודה רבה לך, יוני צ'ונה, תודה רבה. זהו, אנחנו נפרדים, החידליק שלנו היה לאדון המשובח דרוש חיתול, והתשובה היא מרטיב, ורחל עמיתי מחולון, היא הזוכה בכרטיסים לצילי הקסם עם ניצה שאול בתיאטרון צוותא בשבת ב-22 בפברואר. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למי שהביא את הקולות, איתן בקמן, בלכטר ברדיו תל אביב, ואבירם מויאל ברדיו חיפה. נודה ליעלי, נודה לכם שהייתם כאן איתנו, ונקווה לטוב, וקווה לטוב, כי זה מה שאנחנו יכולים לעשות, לקוות שמכל הבלילה הזאת שיש עכשיו באוויר, יצא רק טוב. שלום שלום, ושוב שלום.